אז אנחנו בדף ח' עמוד ב' בראש העמוד, והגמרא תיארה לנו ככה, שאם בן אדם היה לו גם חוב לשלם, הוא לקח הלוואה. הבהמה שלו הזיקה, אז הוא חייב לשלם על הנזיקין. ובאותו יום גם כן הוא התגרש מאשתו, אז הוא צריך לשלם גם לאשתו, ולבן אדם הזה היה קרקע שהיא עידית, בינונית וזיבורית, והוא מכר לאיש אחד, הוא מכר ליאנקל את העידית, ואחר כך הוא מכר לו ביום שני את, את הבינונית, ואחר כך ביום שלישי את הזיבורית. אז אמרנו שיאנקל יכול לומר לכולם, חבר'ה, אתם תיקחו את הזיבורית, כי אם אתם לא רוצים את הזיבורית, אני אחזיר את הזיבורית לאיש הזה, ואז כולכם תקבלו זיבורית. אז הברייתא אמרה שבעצם הוא משלם לכל אחד מה שמגיע לו. ואנחנו שאלנו בגמרא, למה הוא לא יכול לאיים עליהם, חבר'ה, אני לא רוצה לשלם לכם מחיר, אני לא רוצה לשלם לך, בוא נאמר, למזיק עידית, שהרי אני אחזיר את הזיבורית לאדם, ואז אתה תהיה תקוע עם זיבורית, למה הוא לא יכול לאיים עליו ככה? אז אמרנו, מדובר על מציאות שביום ראשון הוא קנה, ינקל קנה את הזיבורית, ביום שני הוא קנה את הבינונית. עכשיו, ביום שלישי, לפני שהוא קונה את העידית, נוצר מצב שכל החוב, הכל חל על העידית, נכון? ואז הוא קנה את העידית, אז מה? אז העידית בעצם משובדת לכולם. מה הוא יכול לאיים? בכל זאת הוא יכול לאיים, חבר'ה, אני אחזיר לו את הזיבורית, ברגע שיש לו קרקע, אז אתם לא יכולים לגבות ממני. אני סך הכל קניתי ממנו, אני לא חייב לכם כסף, הוא חייב לכם כסף. אם אני אחזיר לו את הזיבורית, אז אתם כולכם תהיו תקועים עם זיבורית, אז למה הוא לא יכול לאיים ככה? אז הגמרא אמרה, אלא הכה במאי עסקינן, אנחנו בראש ח' עמוד ב', למה הוא לא יכול לאיים עליהם ככה? כי מדובר על מציאות ביתמי, שהאדם הזה אחרי שהוא גירש את אשתו, ואחרי שהשור שלו הזיק, ואחרי שהוא היה חייב את ההלוואה, ואחרי שהוא מכר את כל השדות ליאנקל, הוא מת. עכשיו נוצר מצב שהיתומים שלו, דלב בני פיראון נינו, הם בעצם לא חייבים להחזיר את הכסף. דהיינו, מה ינקל רוצה לאיים? הוא אומר, חבר'ה, או תקבלו מה שמגיע לכם, או שאני מחזיר ליתומים את הזיבורית, וכולכם תקבלו רק זיבורית. זה לא איום. כי גם אם הוא יחזיר את הזיבורית ליתומים, מהיתומים אי אפשר לגבות את הכסף שהאדם היה חייב לפני שהוא מת. אי אפשר לגבות את זה מהקרקע. גם אם הוא ייתן להם את הקרקע, הקרקע הזאת לא תהיה מחויבת לשלם את החובות של אבא שלהם הנפטר. אז צריך לומר שהברייתא מדוברת על מציאות שיש יתומים, ובגלל זה אין לו את האיום הזה. כן?
למה יתומים לא חייב לדבר
הזה? כי בעצם, מה קרה פה? האבא היה חייב כסף. האבא מת, אז החוב הלך על המשיעבוד. כשהוא מחזיר את האדמה ליתומים, הוא לא מחזיר את זה לאבא. לאבא שהיה חוב, אז האדמה הייתה, הוא היה משלם מהאדמה. אבל היתומים לא משובדים לחוב של האבא, כי אין קרקע. אז הם לא משובדים. האבא מת בלי אדמות, נכון? אז עכשיו היתומים לא משובדים לחובות שלו. אז גם אם הוא ייתן להם את הקרקע עכשיו, זה כאילו יש נתינה חדשה. הקרקע שהוא ייתן להם לא יהיה משובד לחוב של האבא. החוב של האבא לא משובד, זה לא קשור. כן? הם לא, החוב הולך על השיעבוד. הקרקע הייתה משובדת. אז החוב לא חל על היתומים, החוב חל על הקרקע שאצל ינקל. הם לא, אין להם קרקע שממנו הם צריכים לשלם חזרה את החובות של אבא שלהם. אילו הם היו יורשים קרקע, אז הם היו צריכים לשלם חזרה. אבל אבא הרי מכר את כל קרקעותיו. אז מה הם ירשו? את האוטו שלו. הם ירשו את החפצים שלו. החפצים לא משובדים לחובות שלו. אז ממילא אין לו איום. צריך לומר שהברייתא מדוברת על מציאות שהוא מת, שהאדם מת, ועכשיו הקונה, ינקל, לא יכול לאיים על, על הניזק ועל הלווה, ולומר להם, או תקבלו מה שמגיע לכם או שאני מחזיר לו זיבורית, כי גם אם הוא יחזיר זיבורית, הוא עדיין משובד לחוב, כי כשהוא קנה את הקרקע, הוא קנה קרקע שהייתה תחת שיבוד. מובן? אז אומרת הגמרא, אלא הכה במאי עסקינן, הברייתא הזו מדברת על מציאות ביתמי, היא מדברת על יתומים, דלא בני פירעון נינו, שהם עצמם, אין להם, הם לא אלה שאחראים לפרוע את החובות של אבא שלהם. אבא לא השאיר קרקע, אז אין שיבוד. על מי השיבוד חל? על ינקל. ושיבודה דילי עלי דידי רמיה. והשיבוד של האבא חל כולו עכשיו על ינקל. וגם אם ינקל ייתן להם קרקע, הוא לא יפתור את עצמו משיבוד שהוא משובד לחוב הזה. ילקח לקה למי מרחי, אז הוא לא יכול לבוא ולומר להם, רבותיי, תיקחו מה שמגיע לכם, או שאני מחזיר את הקרקע. אבל אז לא פתרנו את הבעיה. אם אין לו איום, אז בעצם איפה השיבוד של כולם חל? אמרנו זה חל על הידית, שהרי הוא קנה ביום ראשון את הזיבורית, ביום שני את הבינונית. ביום שלישי, כשהוא בא לקנות את הידית, כבר כל החובות של האיש הזה חלו על הידית. אז הם באים וטוענים, רב יד, כל החובות חלו על הידית, תשלם לנו מהידית. מה הוא עונה להם? אין לו תשובה. אז למה הוא יכול לומר להם, רבותיי, תיקחו מה שמגיע לכם. אתה הלווה תקבל בינונית, את האישה תקבלי זיבורית. באיזה כוח הוא נותן להם ככה? הרי השיבוד הרי כולו אמרנו חל על הידית. עונה הגמרא, אז עוד לא פתרנו את הבעיה לגמרי. למה הוא בעצם לא צריך לשלם ידית? אלא משום דאמר לו, הסיבה היא כי הוא יכול לומר להם, תימא מאי אמרו רבנן, למה רבנן הרי התקינו? אין נפרעין מנכסין משובדין במקום שיש בני חורין. שכל עוד שיש לאדם אדמה, אי אפשר לפרוע מהמשובדים, מהקרקע. דהיינו, ביום ראשון אני קניתי את הזיבורית, נכון? אתם לא יכולתם לבוא לתבוע ממני את הזיבורית, כי חזל התקינו, כל עוד שלאדם יש את הבינונית והעידית, כל עוד שיש לו קרקע לגבות ממנו, אז אתם צריכים לגבוה מהקרקע ההוא, אתם לא יכולים לקחת מהמשובדים מהקרקע שקניתי ביום ראשון. כן? ביום שני אני קניתי את הבינונית, נשאר לו העידית. בעצם הזיבורית והבינונית שקניתי היו משובדים לכם. אלא מה? חזל התקינו שאתם לא יכולים לגבות מהשיבוד שלי, מהקרקע שלי, כל עוד שהוא נשאר לו קרקע, נשאר לו העידית. אבל ביום שלישי, כשאני קניתי את העידית, נוצר מצב בעצם שאתם, כל השיבוד שלכם היה על העידית. למה? בגלל תקנה שחזל עשו להגן עליי. למה אתם לא יכולתם לגבות ממני ביום ראשון מהזיבורית? למה החוב שלך, האישה, שהוא גירש אותך שבוע שעבר, למה החוב שלך לא חל על הזיבורית שקניתי ביום ראשון? כי חזל עשו תקנה להגן עליי. הם אמרו, החוב לא חל על השיבוד, הוא חל על הבינונית והעידית שנשאר לו. ביום שני כשקניתי את הבינונית, למה אתה המלווה, למה הכסף שהוא היה חייב לך לא חל על הבינונית שאני קניתי ממנו? כי חזל עשו תקנה להגן עליי, זה רק חל על העידית. אבל עכשיו שאני קניתי את העידית, בעצם נוצר מצב שהתקנה שחזל עשו להגן עליי מזיקה לי. כי אתם כולכם רוצים עכשיו לגבות מהעידית, מכוח השיעבוד שחל על העידית, מתוך תקנה של חזל להגן עליי. התקנה הזו עכשיו לא מגינה עליי, היא מזיקה לי. אז זה למה הוא יכול לומר, אני לא מעוניין בתקנה הזו. אומרת הגמרא, אלא משום דאמר להוא, בגלל שהוא אומר לאישה, והוא אומר למלווה, תימא מאי אמרו רבנן, למה חזל התקינו, אין נפרעין מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין, שאתם לא יכולתם לפרוע מהנכסים המשובדים, מהאדמה שקניתי ביום ראשון ושני, כי עוד היה לו קרקע שהיו בני חורין שהייתה שייכת לו, משום תקן תדידי, זה הכל תקנה לטובתי חזל עשו את התקנה הזו. ענה, בה תקנת, לא ניחה לי, אני לא מעוניין בתקנה הזו. התקנה הזו נעשתה לטובתי, לא רוצה. אתם בעצם ביום ראשון כשאני קניתי את הזיבורית, יכולתם לקבות מהזיבורית. חזל עשו תקנה להגן עליי. אז אני אומר לו, גברת, הוא גירש אותך שבוע שעבר. הוא חייב לך זיבורית? בואי תקחי את הזיבורית. נכון, אני לא מחויב, חזל הגנו עליי. אבל אני לא רוצה את ההגנה הזו, כי בסוף ההגנה הזו מזיקה לי. היא גורמת למצב שכולכם תגבו מהעידית. אני לא רוצה שתגבו מהעידית. אז אני יכול לומר, לא מעוניין בתקנת חכמים שמגינה עליי, כי במקרה הזה היא לא מגינה עליי. כדרבה, כמו שרבה לימד אותנו את המושג הזה, שאדם יכול לומר, אני לא מעוניין בתקנת חכמים, כשהתקנה הזו נתקנה בסך הכל להגן עליו. עד פה מובן? אלישע, אם לא, אז תתקשר אליי. דאמר רבה, איפה רבה לימד אותנו את המושג הזה? רבה אמר לנו כלל, כל האומר היא איפשהי בתקנת חכמים כגון זו, שומעים לו. מתי שאדם אומר, אני לא רוצה את התקנה של חכמים כמו זה, אז שומעים בקולו, התקנה לא חלה. מהי כגון זו? מה רבה התכוון כשהוא אמר כמו הדוגמה הזו? כדרבונה, כמו המקרה של רבונה. דאמר רבונה, רבונה אמר לנו, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. אישה יכולה לומר לבעלה, הרי בעצם אתה לא צריך לתת לי אוכל. התורה אומרת כמות מסוימת של כסות ועונה. חז"ל אמרו, הוא אחראי להאכיל אותה, ותמורת זה, כל עבודה שהיא עושה, הוא מקבל את העבודה. אם היא מתכנתת מחשבים, מרוויחה 200 שקל לשעה, ה-200 שקל האלה הם שייכים לו. למה? כי הוא אחראי לבדות שיהיה לה אוכל תמיד. האישה יכולה לומר, זה תקנה שחכמים עשו לטובתי, אני לא רוצה, לא צריכה אותך. אני מרוויחה מספיק כסף בלעדיך, אל תיתן לי לאכול, אני אקנה מהחשבון בנק שלי. חזל עשו את התקנה הזו סך הכל להגן עליי, לא מעוניינת. איני ניזונת, אל תיתן לי לאכול, ואיני עושה, ואני גם לא נותן לך את הכסף שאני מרוויחה. אני לא אתן לך את הכסף שאני עושה בזמן הפנוי שלי, כמובן, היא עדיין משובדת לנישואין, עדיין צריכה לגדל את הילדים ולעשות את כל הדברים שהיא אחראית להם בתוך חיי הנישואין, אבל הזמן שהיה לה לעבוד, שבזמן הזה היא הרוויחה כסף, היא יכולה לומר, הזמן הזה שיהיה שלי, ואני מכספי אזון את עצמי, אתה אל תיתן לי לאכול ואל תיקח את הכסף שאני מרוויחה. למה? כי כל התקנה הייתה לטובתה. כשחזל עושים תקנה לטובת בן אדם, יש לו את הכוח לומר, לא רוצה את התקנה, והתקנה לא חלה עליו. אז גם פה, האדם אומר, אני לא מעוניין בתקנה שהגנה עליי. את האישה תגבי מהזיבורית, אתה המלווה תגבי מהבינונית. נכון, חזל עשו תקנה להגן עליי שלא תגבו, אבל במקרה הזה בסוף אני סובל מהתקנה הזו. אז אני גם יכול לומר, אני לא רוצה את התקנה. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו מתקדמים במציאות שהיה לנו קודם. מה המציאות? ישנו אדם, האדם הזה חייב כסף לאשתו שהוא גירש, חייב כסף לאדם שהוא לבא ממנו, חייב כסף לאדם שהוא הזיק לו. הוא לוקח את הקרקעות שלו ומוכר את זה ליאנקל. עכשיו יאנקל הוא לא טיפש, יאנקל מוכר את האדמה הלאה. האדמה הזו משובדת, יאנקל מוכר את זה הלאה. אומרת הגמרא פשיטה, תמיד כשהגמרא אומרת פשיטה זה הקדמה לשאלה. יש לי נקודות הנחה, יש דברים שמוגדרים לי וברורים, ואחרי שאני מגדיר מה ברור, אז באמצע אני פתאום מגדיר מה השאלה. אז אנחנו מתחילים עם ההגדרות. פשיטה, מה שברור לי זה ככה. מחר לוקח, בוא נאמר ינקל מחר בינונית וזיבורית, ושיהיה רידית לפניו, הוא השאיר ברשותו רק את הידית. את הזיבורית שהוא קנה ביום ראשון, ואת הבינונית שהוא קנה ביום שני, הוא מחר. עכשיו, מה נשאר לו? העידית. אנחנו אמרנו, בעצם, כשהוא קנה את העידית, העידית הייתה משובדת לכולם, כי זה הקרקע האחרונה שנשארה לאיש. אז אמרנו, בעצם כל השיבוד היה לעידית. אז אם נשאר לו העידית, ליתו כולו וליגבו מעידית. אז האישה באה אליו ואומרת לו, ינקל, תשלם לי מהעידית. העידית משובדת לחוב שלי. אתה קנית עידית, זה האדמה האחרונה שנשארה לבעלי שגירש אותי, אז האדמה הזו הייתה משובדת לי. והוא כבר לא יכול לומר לה, אני לא מעוניין בתקנת חכמים, תגבי מהזיבורית או הבינונית, כי זה כבר לא אצלו. הוא לא יכול לדחוף אותה לאיש האחר, אז הוא מזיק למישהו אחר. כן? כן, חבר'ה? מחר, והוא כבר מחר את הבינונית והזיבורית, הוא לא יכול לומר לה עכשיו תגבי מהבינונית והזיבורית שכבר מכרתי. אז מה? הוא נשאר לו העידית, הוא צריך לשלם לה מהעידית. אז ליתו כולו, כולם באים וליגבו מעידית, והם גובים את מה שהאיש היה חייב להם מעידית. תהה האחרונאי, שהרי זה האדמה האחרונה שנשארה לאדם, ממילא כל השיעבוד חל עליה, כשהוא מחר את זה, הוא מחר את זה עם השיעבוד לכולם. ובינונית וזיבורית, לתניהו גבי, דמצי למימר לו, הבינונית וזיבורית הם לא אצלו, הם כבר לא שייכות ליאנקל שהוא יוכל לומר להם, גבו מבינונית וזיבורית, לא ניחה לי בתקנת הדרבנן. הוא לא יכול לומר להם, אני לא מעוניין בתקנה, אתם תקחו את הכסף מהבינונית וזיבורית. כי הוא כבר מחר אותם, אין לו אותם, כן? נראל, אתה איתנו? אתה רוצה שנעמוד פה?
לא, אני רוצה... אני לא רוצה להקריא, אבל אם אפשר לחזור על הנקטה מהגדולתיים, אני מאוד אשמח.
בסדר, אז בוא נחזור. בסדר. אז מה אמרנו? היה אדם, היו לו חובות לאשתו, לאדם שהוא הזיק לו, ולאדם שהוא לבא ממנו. האדם הזה מחר ליאנקל ביום ראשון את הזיבורית. מחר ליאנקל ביום שני את הבינונית. עכשיו נשאר לו שווי של 1,500 שקל קרקע עידית. החוב שלו, 500 שקל לאשתו, 500 שקל ללווה, למלווה, ו-500 שקל לניזק, 1,500 שקל האלה, הקרקע העידית עכשיו משובדת להם, נכון? כשיאנקל קונה את העידית, אז העידית משובדת לחוב הזה של 1,500 שקל, 500 לכל אחד. מה אמרנו? יאנקל יכול לטעון... בעצם זה הכל היה הגנה עליי, שאתם לא תוכלו לקחת מהזיבורית ובינונית, אני לא מעוניין, תקחו מהזיבורית ובינונית. מה קורה אם יאנקל מוכר את הזיבורית והבינונית, ועכשיו באה האישה, באה המלווה, ובא הניזק, וכולם טובים ממנו, תשלם לנו את הכסף, ומעידית, כי זו הקרקע שמשובדת לנו. הוא כבר לא יכול לטעון, רבותיי, אני לא מעוניין תקנת חכמים, תקחו מהאדמה אחרת, כי האדמה אחרת היא כבר לא אצלו. אז זה כל מה שאמרנו פה. אז נקרא את זה עכשיו בפנים, נראה את זה במילים. פשיטה, ברור לנו, מחר לוקח בינונית וזיבורית, עם זה שלקח מהבעל, הוא קנה את הבינונית וזיבורית והעידית, והוא אז מחר את הבינונית וזיבורית, ושיהיה רידית לפניו, ומה שהוא השאיר אצלו, זה העידית, שהיא האדמה האחרונה שהוא קנה. ליתו כולו, יבואו כולם וליגבו מעידית. הם כולם יגבו את החובות שלהם מעידית. תהה האחרונה היא, שהרי זו האדמה האחרונה שהייתה בבעלות האדם. אז כל השיבוד חל עליה. ובינונית וזיבורית לתניהו גבי. והבינונית וזיבורית כבר לא ברשותו של יאנקל, הם כבר לא אצל הלוקח. דמצי למימר להו, גבו מבינונית וזיבורית, שהוא יוכל לומר להם, אתם תקחו את הכסף שאני חייב לכם, שהוא חייב לכם, שמשובד לכם מהבינונית וזיבורית, תנוליך לי בתקנת רבנן, שאני לא טוב לי בתקנה הזו, כי אין לו את האדמה הזו, כבר לא יכול לומר את הטענה הזו. אז זה פשוט. אבל מה כן קשה לנו? מהי מציאות שהוא מחר עידית ושייר בינונית וזיבורית? מהי? הרי מה קרה פה? מה? אז הניזק בא וטוען, כולם באים וטוענים, השיעבוד שלנו היה על העידית, נכון? אלא מה? אתה יכול לומר, יב שהיא בתקנת חכמים. אתה רק יכול לומר את זה כשהעידית היא ברשותך. עכשיו העידית היא לא שלך. אתה מכרת קרקע שהייתה משובדת לנו. העידית הייתה משובדת לנו. זו האדמה האחרונה שהייתה לו, ואז הוא מכר אותה לך. אז היא הייתה משובדת לנו. אילו היא הייתה ברשותך, אז היית יכול לטעון, יהיה שהיא בתקנת חכמים, ותקחו בינונית וזיבורית. עכשיו היא לא ברשותך. האדמה הזו הייתה משובדת לנו, צא מהתמונה, זה לא עניינך, אנחנו הולכים לאדם שאתה מכרת לו, ואנחנו רוצים שהוא ישלם לנו. הקרקע הזו הרי הייתה משובדת לנו. אמר, סבר אביי למימר, אז אביי חשב לומר, אתו כולו גבו מעידית, כולם באים, וגובים את החוב שלהם מעידית. אמר לי רבא, אז רבא אומר לו, לא, זה לא הולך ככה. מה מחר ראשון לשני? כשיאנקל מוכר את העידית, הוא מוכר לאדם שקונה ממנו כל זכות שתבוא לידו. איזה כוח שהיה ליאנקל בעידית, הוא מחר. וכיוון דילואת הוא גבי לוקח ראשון, ומאחר ואילו הם היו באים ליאנקל, מציע הגבול הוא מבינונית בזיבורית.
אתה אומר זה הראשון הראשון, נכון?
נכון.
זה השדה המקורי.
לא, ינקל הוא הקונה הראשון. אנחנו קוראים לו לוקח ראשון, כי הוא הראשון שקנה את זה מאדם שבעצם חייב את הכסף. זה למה שאני כל הזמן מדבר על ינקל. זה לא הבעל. ינקל הוא לא זה שגירש את אשתו. ינקל הוא זה שקנה את האדמה. אז אמרנו שיינקל יכול לומר להם, חבר'ה, נכון, העדית משובדת, אבל אני לא מעוניין בתקנה שמגינה עליי. תיקחו מהזיבורית ובינונית. אז... כן? נכון. אבל הוא יכול לומר את זה לאישה, הוא יכול לומר את זה לבעל חוב. אז רבל אמר לאביי שכשיינקל מוכר את העדית...
Hello everyone, be surprised to all. This is a video, we will explain to you about what it's called...
עוד רגע חבר'ה, רק שנייה. שכשיינקל מכר ל... כשיינקל מוכר את העדית, הוא מוכר כל זכות שתבוא לידו, וכיוון דאילו את וגבי לוקח ראשון ומאחר, ואנחנו אמרנו בראש העמוד, שאילו הם כולם היו באים ליאנקל, מציעה הגבולו מבינונית וזיבורית, הוא היה יכול לשלם, הוא היה יכול להכריח את המלווה לקבל בינונית, ואת האישה לקבל זיבורית. ואף על פי דחיזבני בינונית וזיבורית, הקטי עדית נחורין הווי, למרות שבעצם כשהוא קנה, ינקל, כשהוא קנה את הבינונית וזיבורית, העדית עדיין הייתה ברשות הבעל. אז כל השיבוד היה צריך לחול על העדית, אנחנו אומרים לא, הוא יכול לומר להם מי יפשיב תקנת חכמים. ולמרות שחזל התקינו ואין נפרעין מנכסים משובדים כוזמן דעיק אבני חורין, מצי אמר לו, לא ניחה לי והי תקנה, אז כל זה הסבר של מה שאמרנו בעצם בראש העמוד. אני לא יודע למה הגמרא חוזרת על כל זה. למרות שבעצם מעיקר הדין כל השיעבוד חל על העדית, הוא יכול לומר להם אני לא מעוניין בתקנה של חכמים. לוקח שני נמי מצי אמר להו, גם האדם שקנה מיינקל יכול לומר לאישה ולבעל חוב, גבי בינונית וזיבורית, אתם תיקחו את הכסף שאתם, שחייבים לכם מהבינונית וזיבורית שאצל ינקל, אני קניתי ממנו עדית. אבל כמו שהוא היה יכול לזרוק אתכם לבינונית וזיבורית, ככה אני יכול. כי כשאני קניתי את האדמה, אני קניתי יחד עם זה את הזכות לומר את אותם דברים שיינקל היה יכול לומר לגבי השיבוד. דחיזבין לוקח שני, עדיית דכל זכות הדהה ולראשון בגבה, אז אבין שכשהלוקח השני קנה מיינקל, אז הכוונה שלו כשהוא קונה את האדמה זה לא רק לקנות את האדמה. אני משלם לך לא רק על האדמה, אלא אני משלם על כל הזכויות שהיו לך באדמה, גם לי יש, כמו שאתה יכולת לזרוק אותם על הבינונית וזיבורית, ככה גם אני. אז בעצם זו נקודה מאוד פשוטה, הגמרא פה הסבירה את כל המהלך שוב, אבל הנקודה היא בעצם שכשיינקל מוכר את העדית, אז הלוקח יש לו את אותו כוח שליינקל היה בעדית, לזרוק את האישה ואת המלווה לבינונית וזיבורית. למרות שבעצם הבינונית וזיבורית נשארו ברשותו של ינקל. ישנו פה מציאות שיינקל העביר את העדית ולא את השאר. ובכל זאת חזל רב אלימת שכשהוא מכר את העדית, הוא מכר את זה עם כל הזכויות שהיו לו בזה.
גם אם
יעבור
עוד
אלף
ידיים ככה.
מה?
אם זה יעבור עוד אלף ידיים,
זה גם... לכאורה כן. ההיגיון זה נשמע ככה, כן. נכון. הלאה או נעמוד פה? אלישע, אפשר להמשיך?
אפשר להמשיך.
אוקיי, אמר רב... אמר רב... ראובן שמחר כל שדותיו לשמעון. אז ראובן כבר אין לו קרקע. הוא מחר את הכל לשמעון. והלך שמעון ומחר שדה אחת ללוי. עכשיו, ראובן הזה, כשהוא מחר את כל השדות, היו לו חובות. אז היו לו חובות, והיה לו שדה בינונית, עידית בינונית בזיבורית, כן? ושמעון ידע שראובן חייב למישהו כסף, אז מה הוא עשה? הוא לקח את השדה בינונית. ראובן הרי היו לו שדות. היה לו גם חובות. החובות היו על הלוואות. אז החובות האלה בעצם שאיבדו לכתחילה את הקרקע בינונית. הוא לוקח את כל השדות ומוכר אותם לשימון. שימון קונה ממנו 100 דונם, ב-100 דונם האלה יש 20-25 שהם בינונית, 25 זיבורית ו-50 עידית, כן? אז שימון עכשיו קנה את כל ה-100 דונם, והוא יודע שיש 25 דונם שהם בינונית, שהיו משובדים לבעל חוב של ראובן. אז מה שימון עושה? הוא לוקח את 25 דונם האלה, הוא מכר שדה אחת, את 25 דונם ללוי. עכשיו הוא בא בעל חוב דה ראובן, אז זה שראובן היה חייב לו כסף, הוא בא לראובן, ראובן אומר אין לי כסף, תן לי קרקע, אין לי קרקע, מכרתי את כל האדמה. אז הוא עובר לשיעבוד לשימון. הוא בא לשימון, שימון אומר, תשמע, השיעבוד היה בבינונית, הבינונית כבר מכרתי הלאה. אומר לנו רבה, הוא רצה, אם הבעל חוב רוצה, מזה גובה, הוא יכול לגבות מלוי, כי הוא בא ללוי ואומר, תראה שיעבוד שלי היה על הבינונית, רצה מזה גובה, או אם הוא רוצה, הוא יכול לגבות משימון את הזיבורית, כי הוא אומר לשימון, תשמע, אתה קנית את כל הקרקע של ראובן, ברגע שאתה קנית את כל המאה דונם שהיו שייכים לראובן, אז השיעבוד עבר אליך. אז יש לו זכות למי הוא הולך, זה דין מחודש, כן? הוא יכול לומר, אני לא מעוניין לעבור הלאה עם הבינונית. אתה לקחת את כל השיבודים, אני בא לגבות ממך. אני לא חושב שזה תקנה, אני חושב שזה המשך הדין של שיבוד.
זה לא
כל כך
מובן, אבל זה אמת, כי בפעם ההוא, מה שהיה משועבד זה הבינונית, זה לא
ה... או, אז זה לא מדויק. כי בעצם כל הקרקע הייתה משובדת. הוא קנה את הכל. כן. בעצם כל הקרקע הייתה משובדת, לא רק הבינונית.
למה? למה כל הקרקע? למה כל הקרקע הייתה משובדת?
זה צריך ביור. טוב, אמת גם לי לא כל כך מובן. אני, ככה אני מבין, שהשיבוד הוא, אילו היה מוכר שדה, אז באמת השיבוד נשאר לשדה האחרונה. אבל ברגע שהוא מכר את כולם יחד, אז כל השיבוד עכשיו עבר לשימון. בסדר? גם אני לא כל כך מבין את זה. הלאה. אז ראובן מחר כל שדותיו לשימון. אני גם חשבתי את זה. אמר רבה, ראובן שמחר כל שדותיו לשימון. והלך שימון ומחר שדה אחת ללוי. והלך שמעון ומחר שדה אחת ללוי. הוא בא בעל חוב דה ראובן, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. ולא אמרן, אלא דזבן בינונית. זה רק אם שמעון מחר ללוי את הבינונית. אבל זבן עידית וזיבורית, לא. אם שמעון מחר ללוי את העידית והזיבורית, אז כבר הבעל חוב לא יכול להמשיך ללוי. דאמר לי, שלוי יכול לומר לבעל חוב, להכי דייקי וזבני עידית וזיבורית, בגלל זה אני דקדקתי ודווקא קניתי את העידית וזיבורית, ארה דלא חזי לך, אדמה שאני יודע היא לא ראויה לך לבעל חוב. אז אילו הוא קנה את העידית והזיבורית, אז אי אפשר להמשיך ללוי. ואפילו זבן בינונית, נעמי לא אמרן, אלא דלא שיער בינונית תקוותי. גם כששימון מחר את הבינונית ללוי, הוא רק יכול להמשיך ללוי, אם לא נשאר לשמעון בינונית ששווה כמו הבינונית שהוא מכר. דלומצי אמר לה, הנחתי לך מקום לגבי שמעון, שלוי לא יכול לטעון לבעל חוב, תראה, נכון, אני קניתי 10 דונם משמעון של בינונית, אבל השארתי לך 15 דונם. זה מספיק לשלם לך חזרה. כן? אבל שייר בינוני תקו את תגבי שמעון, אבל אם הוא השאיר 15 דונם או 12 וחצי דונם, הוא השאיר אותו כמות בינונית אצל שמעון, לא גבי מיני. אז הבעל חוב לא יכול לבוא לגבות מלוי, דמצי אמר לי שלוי יכול לומר לבעל חוב, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. אני הרי השארתי לך, אתה יכולת לגבות משמעון, אל תבוא אליי. קודם תלך תגבי משמעון. אז זה החידוש של רבא. כן? בסדר. אתה איתנו, חנקין? בסדר. אמר רבי, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות. ראובן מוכר שדה לשמעון, וכמו כל מכר, יש כאן אחריות שאם בסוף, בגלל השיעבוד, יבואו ויקחו משמעון את השדה, אז ראובן שלם לו חזרה. ואת הבעל חוב דראובן וטרף משמעון. הוא מפרש בפירוש, אני לוקח אחריות, אולי בשטר, כן, אבל אז ראובן באמת יש לו חובות, והבעל חוב בא וטורף משמעון, דינה הוא דאזל ראובן ומשתי דינה בעדי. הדין הוא שראובן יכול לבוא לבעל חוב ולהתחיל לדון איתו. כי בעצם הבעל חוב בא לראובן אומר תשלם לי. ראובן אומר אין לי כסף. אז הבעל חוב ממשיך והולך לגבות את הקרקע. אז השאלה היא האם עכשיו ראובן בתמונה או לא. הבעל חוב אומר הנה השטר, אתה חייב לי כסף. אז יש דין בגמרא בשבועות שגם כשבן אדם מחזיק שטר אפשר לומר לו אתה רוצה לגבות עם השטר הזה? תשבע לי שלא שילמתי על זה. אולי שילמתי. יש אלפי אנשים שאני חייב להם כסף. אולי שילמתי לך כבר. תשבע שאני לא שילמתי לך כבר. אז האם ראובן יכול לבוא בטענה כזו כשהבעל חוב בא בעצם לקחת את הקרקע משמעון? הרי אם הוא ייקח את הקרקע משמעון, מי יצטרך לשלם לשמעון חזרה? ראובן. אז ראובן טוען, תראה, נכון, זה בעקיפין, אבל אני בהחלט קשור לסיפור הזה. אז במציאות כזו, אמר לנו אביי, שהדין הוא שראובן יכול להיכנס לתמונה ולהתקוטט, להיות חלק מהדין יחד עם הבעל חוב, ולא מציע אמר לי, הבעל חוב לא יכול לומר לראובן לבעל דברים דידיית, אתה אין לך עסק איתי, תעזוב, אתה כבר לא בתמונה, זה בני ובן שמעון, הוא לא יכול לומר לו את זה. דאמר לי, כי ראובן עונה לו, אם אפקית מיני, עליי הדר, אם אתה מוציא את האדמה ממנו, הוא חוזר אליי ותובע ממני את הכסף, אז זה כן ענייני מה שקורה ביניכם. אז זה מה שהבעי אמר, כן?
כן.
וזה הגיוני, כאילו, לכאורה זה מאוד הגיוני.
אני לא הבנתי את הטענה הזאת, שרופן יחזור לבעל חוב, תגיד לו, הוא יחזור לבעל חוב,
יכול להיות, אבל יכול להיות שכשהוא בא לפרוע, באמת לא היה להם את השטר באותו רגע. יכול להיות הרבה דברים. זו תקנה שחזל תקנו. שאדם יכול לטעון, אתה רוצה שאני אשלם לך, אין לי בעיה. אבל אני לא זוכר אם זה קרה. תחשוב, בן אדם שיש לו 100 עובדים, כן? בסוף יום הם באים לקבל תשלום. הוא לא זוכר למי הוא שילם, למי הוא לא שילם. יכול להיות אחד שבא ואומר, תראה, אתה חייב לי כסף. אותו דבר בן אדם, תחשוב על רוטשילד, תחשוב על רייכמן. יש הרבה אנשים שהוא כותב להם, אני חייב לך כך וכך כסף. כל הזמן הכסף מתגלגל ביניהם. אז יכול להיות מציאות שהשטר, הוא שילם לו את השטר, ובדיוק פספסו להחזיר את השטר. אז... שיש, אני מסכים, נכון, אתה צודק בעיקרון, בגלל זה זו תקנה מיוחדת, שאם הוא בא בטענה כזו, אז הוא כן חייב לשלם. איקא דאמרי, אפילו שלא באחריות נמי, גם אם לא הסכימו מראש שהוא לוקח אחריות הזה, דאמר לי, שהוא יכול לטעון, לא ניחא לי דתהבה לשמעון תרומת עליי, אני לא רוצה ששמעון ייחס עליי, גם אם אני לא אחראי לשלם, אבל שמעון יחס עליי. ראובן מוכר לשמעון קרקע ואומר לו, as is, אתה לוקח את זה, מה שיקרה אחר כך, אתה לא חוזר אליי בטענות. שמעון אומר, בסדר, אני מעוניין. הוא מוכר לו בזיל הזול, ואחרי חודש פתאום בא בעל חוב ורוצה לקחת את זה ממנו. אז הבעל חוב יכול לומר לראובן, צא מהתמונה, זה לא עניינך. ראובן אומר, לא, זה כן ענייני, אני לא רוצה ששמעון יכעס עליי. מאמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון שלא באחריות. אנחנו בראש דפתית עמד א'. ויצאו עליה עסיקין. אנשים באים ומתחילים לטעון. זה הקרקע שלנו. כן? אז ראובן מחר את זה לשמעון. שמעון שילם על זה כסף לראובן, כי הוא חשב שזה היה שייך לראובן. עכשיו באים אנשים טוענים, הקרקע בכלל לא הייתה של ראובן, היא הייתה שלנו. ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה, יכול לחזור בו. כל עוד ששמעון לא עשה חזקה על האדמה, אז הוא יכול לחזור בו. מי שהחזיק בה אין יכול לחזור בו. מה איתה אימה? דאמר לי, חיית דקטרי סברית וקיבלת. אתה קיבלת סק סגור. חיית סק דקטרי שקשורה. אתה קיבלת סק קשור. אתה אמרת שאתה קונה על דעת שאתה לא יודע מה אתה מקבל. אז נו, זה מה שקיבלת, מה אתה רוצה? למה קיבלת מחיר מוזל? כי ההסכם היה שאתה לא יודע מה אתה מקבל. אתה אמרת, אתה מוכן לאמר. אמרת, הפסדת, מה אתה רוצה ממני? עכשיו פה צריך דיון, צריך להבין למה זה לא, למה זה לא אסמכת לו קניה. בסדר. יש דין שכשבן אדם מהמר, אז אנחנו אומרים שהוא לא מהמר כי הוא חושב שהוא יפסיד. אם אתה לוקח ממנו כסף, אם אתה עושה אימור עם בן אדם, אתה אומר לו, תראה, אתה רואה את שני הציפורים, לי יש ציפור, לך יש ציפור, בוא נראה מי מגיע ראשון לשם. אז הוא אומר, יופי, אם שלי מגיע ראשונה, אתה משלם לי 50 שקל, אם שלך, אני משלם לך 50 שקל. בסוף אתה מנצח, אנחנו אומרים, כן, הוא לא התכוון בעצם לשלם לך, הוא רק נכנס לזה כי הוא באמת חשב שהציפור שלו תנצח. אז לא היה לו גמירות דעת לשלם לך. כשהוא נותן לך את הכסף, הוא נותן לך את זה, כי הוא לא יחזור מהמילה שלו. אבל הוא לא באמת התחייב לכסף הזה, אז נוצר מצב שאתה לוקח כסף שהוא לא היה לו גמירות דעת לתת לך, ממילא זה גזל מדרבנן. אז זה למה שאנחנו אומרים, שמי שמשחק בקסינו, מי שמשחק קלפים על כסף, הוא לא קשר לעדות, כי הוא עובר על גזל דרבנן. כי כשהוא מנצח... מה?
זה
בסדר, זה בעזרת שם נגיע לסנהדרין, נדון בזה שם. אז אבל זה אני אומר, כשאנחנו לומדים סוגיה הזו פה, השאלה היא למה זה לא נכנס לגדר הזה. אז הלאה. נאי מתי הווי חזקה. אמרנו שברגע שהוא החזיק, הוא כבר לא יכול לחזור בו. ממתי היא החזקה? אז עכשיו הגמרא נותן לנו הגדרה, הגמרא נותן לנו הגדרה חשובה. מחידה יש המצרי. מהרגע שהוא מתחיל להסתובב סביב הגבולות, הוא הולך להסתכל על האדמה החדשה שהוא קנה, אז הוא הולך ומסתכל כבעלים, עכשיו זה שלו. ודווקא שלא באחריות, אבל באחריות לא. אם דווקא שהתנאי היה מראש, אני לוקח את זה, מה שלא יקרה. אבל אם היה אחריות, כמו מקח רגיל, אז באמת הוא לא... אז הוא לא יכול לומר לו, תראה, בעיה שלך שזה לא היה שלי באמת. ואיקה דאמרי אפילו באחריות נמי, דאמר לי, אך ויתרפך ואשלם לך. הוא יכול לומר לו, אתה קודם תוכיח לי שבאמת זה לא היה שלי. אתה תראה לי בבית דין, שבית דין זיקו אותם. זה שהם עכשיו באים וטוענים שהאדמה אף פעם לא הייתה שלי, אז מה? קודם תראה לי שבאמת בית דין זיקו אותם, אחר כך אני אשלם לך. אני לקחתי אחריות? אין בעיה. הם טוענים שזה לא היה שלי? בסדר, תראה לי אבל שבית דין נתנו לך כזה כתב, שבאמת היה להם זכות לקחת את זה ממך. זה גם הגיוני, כן? בסדר. בסדר. אנחנו נעמוד פה, חבר'ה?
אוקיי.